שבוע טוב לכל אשתו ולכל הציבור הגדול שנאסף כאן, וברור שמי שנאסף וכל מי שרצה להתאסף. וברור מי שיש לו תחושה של אחריות ולב יהודי פועם בקרבו, יש לו תחושה של שותפות, כשהוא שומע על איזושהי סכין שננעצה, למרות שהוא לא מכיר מי זה היה, אבל הוא מתעורר להבין שמדברים אליו, משום שכלל ישראל, תודה, נשמה אחת, וכיוון שאתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם, מה הכוונה היא שאתם קרואים אדם? הסבירו רבותינו שבכיוון שבאדם אחד, כל כאב קטן, אפילו בציפורן של אצבע קטנה של רגל, כל הגוף מרגיש, דבר הזה לא קיים באומות העולם. רק בכלל ישראל יש דבר כזה, שכשמישהו סובל, אז מי שיש לו תחושה של שייכות ואהבת ישראל, נשמה כוללת קצת, אז הוא מרגיש את הכאב, למרות שהוא ממש לא מכיר את הנפגע ואת המשפחה שלו. הדבר הזה נשאר אצל מי שהוא עדיין מכונה בשם ישראל ופועם בו לב יהודי. זה נקרא אתם קרואים אדם. כידוע זאת מילה יחידה בלשון הקודש שאין לה הופעה ברבים, רק ביחיד. אין מילה אחרת כזאת שמהווה שם עצם שאין לו הופעה ביחיד ורבים. כל המילים הם יחיד רבים, ספל, ספלים, קיר, קירות, איש, אנשים. רק המילה אדם, אומר רבינו המהר"ל, היא מילה שאין לה הופעה ביחיד אלא ביחיד ולא ברבים. המילה יחידה בלשון הקודש, משום שעם ישראל קרוי אדם, אדם אתם, אתם צוני, אדם אתם. וכאן נמצאים, נמצאות אותן בנות ישראל, אותן שורשי נשמות שהיו בזמנו במצרים, שבגללן ובזכותן יגאלו ישראל, ובזכותן יגאלו, והן רק שומעות קריאה אחת קטנה, איזו מודעה קטנה שנתלתה ביום שישי, וכבר הן באות, משום ש... מדובר באמת בנשים, בנות צדקניות שמבינות את האחריות שמוטלת על מי שיש לו עדיין תחושה של שייכות לעם ישראל ואחריות. ולכן כל מה שיאמר הוא מבחינה של אין מזרזים אלא למזורזים. יש כאן כמה מסרים חשובים מאוד שקבלה בידינו שלנשים יש בו חלק מרכזי. ויש כאן הרבה שרוצות להיות מזכות את הרבים בעצם התנהלותם, התנהלות המעגל של הידם. ולצורך זה התכנסנו כאן לפי הוראת והנחיית עיני העידה, אלה שהם בגדר עיניים שרואים למרחקים והם יודעים מה נעשה למעלה. וכמו שבזמן פורים נאמר בפרק ד' במגילת אסתר, בתחילת הפרק, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. הפירוש ידע את כל אשר נעשה, מה כאן התייחד למרדכי, כל אחד שמע חדשות. כל אחד ידע שהמן עלה לגדולה ויש גזרות קשות על היהודים. מה מרדכי ידע שאף אחד אחר לא ידע? שואל רש"י. התשובה היא, הוא ידע את השורשים. אחרים ראו את הסימפטומים, והוא ידע את השורשים. ילד קטן רואה מישהו עם אקזמה, הוא חושב, יש לו איזה אקזמה, צריך לתת לו משחה. אבל רופא שהוא גבוה יותר מבין שהצורה של האקזמה והצורה של ההתפשטות של הכתמים על האור זה לא קשור לאור, זה רק מתבטא באור. הביטוי הסימפטומטי של מה שקורה בפנים זה באור שרואים כל מיני כתמים, אבל הוא מבין קולט מיד שיש פה איזה זיגום פנימי בדם שהוא גורם ומופיע בצורה הזו בכתמים האלה על האור. זה ילד לא רואה. כך עם ראה שעלה איזה אנטישמי לגדולה ששמו אמן בן עמדתה, והוא הצליח להפעיל השפעה על המלך, ויחד הם קשרו קשר להשמיד את היהודים. אבל מרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי היה נביא השם. אומר רש"י, הוא ידע, גילה לו בעל החלום. בעל החלום זה סוג דרגה של נבואה, שיש כאן שורשים רוחניים למציאות הזו, והשורשים הרוחניים האלה באים לידי ביטוי למטה בהופעה של כל מיני גזרות, והשורשים הם כפי שידוע לנו, שנהנו עם ישראל מסעודתו של אותו רשע, זה כבר היה לפני 9 שנים. האירוע של המן היה בשנת 12 למולכו של אחשוורוש, ומה שהם השתתפו בסעודה זה בשנת 3 למולכו. אבל הוא ידע שכאן הגיע זמן הפירעון, והוא ידע עוד דבר שאירע קצת קודם, שהשתחוו לצלם בזמן נבוכדנצר, חוץ מ4 אנשים שעמדו בלחץ, והם חנניה, מישאל ועזריה ודניאל, שלא השתחוו לצלם, אבל השטר השתחוו, למרות שהם עשו את זה כלפי חוץ מרוב פחד, לא מתוך הכרה פנימית, אבל הם השתחוו לצלם. וידע מרדכי שכל זמן שהדבר הזה לא יתוקן, לא תהיה פה גאולה. לא יעזור מיליוני חיילים וטנקים וכל מיני מטוסי קרב, לא יעזור. מי שהולך בקו הזה פשוט עיוור ולא מבין את העניין. צערנו, יש המון טועים. אחינו הטועים הם אחינו, אבל הם טועים. הם חשבו שיקימו פה מדינה ובאמצעות זה יביאו הגברת ביטחון ומניעת אנטישמיות. אולי הם חשבו גם על זה, והמציאות היא בדיוק הפוכה. המדינה הפכה להיות המקור לאנטישמיות בעולם. שיהודי בבלגיה או בארצות הברית נדקר, זה משום שיש פה בישראל מדינה. לך תסביר להם שבדיוק הפוך. הם פשוט לא רואים נכון את המציאות, כמו אותו ילד שרואה אקזמה וחוצה נותן משחה, והמשחה לא פותרת את הבעיה. הוא מסלק באופן זמני את הכתם, ואחרי שבוע זה חוזר בבגר, ואחרי שבועיים זה חוזר ברגל. זה לא פותר את הבעיה. מרדכי הוא בגדר עיני העדה. גדולי ישראל נקראים עיניים, והאר עינינו בתורתך. הם רואים למרחקים, הם אנשים מאוד גדולים, הם הפרישו את גופם ומציאותם מענייני החומר במשך 10 שנים, והם רואים, והבורא ידע שעם ישראל בלי גדולים לא יכול להתנהל רגע אחד. חז"ל פומשלים את זה לעוף בלי כנפיים, וממילא הבורא שתל אותם בכל דור ודור. ידע שאנשים כאלה גדולים הם לא דברים נפוצים, הם מעטים, עמד ושתלם בכל דור ודור, כמו חפץ חיים. בגדר הזה כל דור יש לו את החפץ חיים שלו, את הגאון מווילנה שלו, יש לו את הרב מבריסק שלו, את החזון איש שלו. כל דור חייב להיות. אין עם ישראל בלי מנהיג, ולכן אנחנו חייבים להבין שהם מפרשים לנו את המציאות על פי אור התורה. כל פרשנות אחרת היא בגדר של חושך. העולם הזה נקרא תשת חושך ולילה. חושך זה אותיות כחש, כך כותב הארי הקדוש. חושך זה גם אותיות שכח, שין כף חט, כף חט שין, חט שין כף. הכל שקר, עולם השקר, עולם מלשון העלם. יש לך רדיו, שבועני, גלי רדיו חרדי, מי מדבר על חילוני? כולם טועים. בני עלייה מועטים. מי שרואה את האמת זה בודדים, כך היה תמיד בהיסטוריה. השאר, אנשים שאוכלים טוב הרבה הרבה אוכל, הם אנשים יותר מגושמים, אז אין להם פרספקטיבה רחבה לראות מרחבים. הם שקועים בצלחת או ביצרים אחרים של כסף, פרסטיג'ה, נהנתנות, קריירה וכל השאר. ברור שאין להם את האפשרות להיות על ראש המגדל ולראות את כל האופק. היחידים שיוצאים מהחושך הזה, מהכחש הזה, זה רק מישהו בגדר קרוב יותר לבורא. בורא העולם נקרא אור, שנאמר כי אימך מקור חיים, באורך נראה אור. אור לדוד השם אורי, ממילא ואישי, ממהירה. ככה זה, אדם קרוב לשורש, קרוב למקור החיים, אז הוא פועל בהתאם למציאות האמיתית. אני רוצה לתת לזה דוגמה, אולי חלק שמוע על הדוגמה הזאת. את הדוגמה הזו מביא רבינו אליהו לופיאן בספרו לב אליהו, איש קדוש שהעיד עדות אישית. הוא ראה את זה בפנקס הקהילה בליסה. הייתה עיירה שחיין בה גדול הדור לפני כמה דורות, רבי יעקב בן יעקב לא ורבוים. רבינו בעל הנתיבות המשפט, בעל החוות דעת וכן הרבה ספרים על כל השס, פשוט גאון הגאונים, היה גאון. והוא היה גר בעיירה, ורב העיר, רב מתדין שם, שנקראת ליסה. והייתה לו בת, והבת הזאת כבר התאלמנה לאחר שנים ארוכות, והייתה לבת שלו, כלומר נכדה שלו, הבת של הבת, הייתה קלה בין היבוסים לחתונה. והקלה הזאת, עם האמא, נסו לעשות קניות לחתונה, כמו שמקובל היום. קלה מאופקים, משדרות, מנתיבות, מירוחם, אין שם את כל מה שצריך כמו בבני ברק לקראת החתונה. אז הם באים לפה ליום, יומיים, שלושה, מביאים את כל הכסף שאספו לצורך החיתון של אותה קלה, עושים קניות בבני ברק, וכאן יש את כל הנתונים, מרוכז די במקום קרוב, כל מה שצריך לבית. זה מה שעשתה הבת של הנתיבות המשפט, האישה האלמנה, הכינה בסקית את כל הכסף שהם אספו, והזמינו מונית ונסעו לעיר. המונית של פעם הייתה עגלה, אבל זה למעשה היה סוג של מונית. והנה מתברר, כותב הרב לוביאן, שהם עלו על חמאסניק. הם עלו על איזשהו שודד דרכים. הוא כנראה עקב אחריהם, וידע שפה יש, נגיד, במושגים שלנו, 100,000 שקל. אז אמר, אני מציע לכם נסיעה בזול, נסעו איתו, ובתחילת הדרך הוא פנה במקום ישר, פנה לאיזה רחוב צדדי ימינה, הם התחילו להתווכח, הוא התחיל לתרץ תירוצים שהוא רוצה לקצר, לא היה הרבה זמן לוויכוח, מיד חיכו 5 פושעים שתאמו יחד עם השודד הזה, קשרו את הבת של הנתיבות המשפט. רבותיי, רב לוביאן, אצלי זה כמו שעכשיו זה, זאת מנורה. זה לא צריך ברורים, רבי לוביאן, לב אליהו הוא חלק א'. הוא מספר, קשרו אותם ושתי מדורות אש כבר היו מוכנות לשרוף אותם עד הסוף. רק מה, היה איזה 3-4 דקות, הם רעדו מפחד, כבר אמרו וידוי. רק מה, היה ויכוח בין הנהג, כלומר בעל העגלה שהביא אותם, לבין הרביעייה החמישייה שהיו שם והכינו את הקרק, את השריפה, הכינו את החבלים ואת כל השאר, כמה לחלק. יש גם בעולם התחתון ויכוחים ביניהם ובין עצמם, האם 50-50, 60-40, איך לחלק את כל השלל. בדקות האלה הגיע איזה חייל בודד מפרוסיה, זה היה נקרא, ושם לב שיש פה משהו, החשיד אותו, אז הוא הגיע, רואה פתאום שתי נשים קשורות, אישה מבוגרת, הבת של הנתיבות המשפט ואת הנכדה. הוא התחיל לשאול את החברה האלה, מה? יצרו קלט שיש פה חברה נוכלים, הזמין תגבורת, עצרו אותם ושחררו את הבת ואת הנכדה, פשוט שחררו אותה ממוות לחיים. היא כמובן נסעו מיד הביתה חזרה, ובלילה חולמת ביתו של הנתיבות המשפט שאביה מגיע אליה, הוא מגיע אליה בחלום, ובני אביה בעל הנתיבות המשפט שכבר נפטר, והוא מגיע לבת שלו האלמנה שהיא האמא של הקלה, ואומר לה בפנים זועפות, זועפות, אני מתפלא עלייך ביתי היקרה, מאוד מתפלא, איך עשי דבר כזה? הלכת לנסוע לעיר עם נהג פרוץ, עם בעל עגלה שהוא פרוץ, אסור איחוד, צניעות, שכחת? אז מה אם זה לא חדר סגור? ללכת ברחובות חשוכים, לנסוע במקומות שונים, מה זה? למרות שאת עם הבת שלך, זה לא עוזר, הוא פרוץ. מה שכחת ביתי היקרה, ובפרט שזה את הבת שלי? אז יגידו, הנה, הבת של הנתיבות המשפט מרשה לעצמה לנסוע במונית בלילה, במקומות שאין מכוניות, או להיכנס לגן, גנים, יוצאים, חתנים, קלות, מה הולך פה? אין אנשים שם, ייחוד גמור. סור דאורייתא של המזרעים של הריות. מה, שכחת מזה? תדעי לך, נגזר עלייך ועל הנכדה שלי, הקלה, מוות בשריפה. למה? בת איש כהן, את אביה היא מחולל, מחללת, באש תשרה. יש פה איסור דאורייתא של ייחוד שמשולב עם חילול השם. זה משהו נורא, וראית איך שזה מתקדם. ותפסו אותך. ואני במקומי בעולם הנצח שומע, אין לך מושג אם מצערים איתי, אני כבר נמצא בעולם האמת, אני יודע מה קורה. את בתוך גוף, גוף זה מלשון מגופה דחבית, לא יודעת מה, קשה לכם לראות את כל ההיקף. אבל אני למעלה, אני שומע קול שמכריז, מוציאים את הבת של רבי יעקב בן יעקב לוברבוי, בעל הנתיבות המשפט וחוות דעת ונחלת יעקב ועוד ועוד, לשריפה אי וביתה, באבון איחוד המשולף בחילול השם. שמעתי את זה, הכל הוא אומר לביתו בחלום, לב אליהו, כותב הרב לוביאן. מיד רצתי למקומות שצריך להשפיע, צעקתי לבטל את הגזרה, לבטל את הגזרה. אמרו לי, אדוני, לא יעזור לך שום דבר. למה? משנה בפרקי אבות. במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. ראיתי שזה כבר מתקדם. התעכב ב2-3 דקות שראיתי שהם רבים שם, אבל ראיתי שזה הולך להיות ממש גזירת שריפה. עליתי למדור יותר גבוה, אין לך מושגים מה קורה למעלה. העולם הזה הוא עולם של שקר, העלם, וזה נקרא היכל התורה, ושמה זה המקום הכי גבוה, והתחלתי לצעוק בגזירת מלאכים קדושים וירים קדישים בזכות התורה שהפצתי בעם ישראל, שבכל מקומות התורה בכל העולם לומדים את התוירו של בעל הנתיבות המשפט. הרי אני מבקש וגוזר בזה לבטל את הגזרה שזכותי תעמוד לביתי האלמנה ולנכדתי הקלה, כדי שינצלו מסריפה ונעשה תיקון בנושא. ואז ראית איך שהדבר השתרשל בצורה של איזשהו חייל שהופיע שם וכביכול הרגיש ומנע את כל העניין. אני מבקש ממך, תעשי תשובה סמישקול, תעשי תשובת המשקל ותייסדי שיעורי תורה בענייני קדושה וצניעות כמה שיותר, ונעלם לה מהחלום. רבותיי, מעיד הרב לופיאן, כותב שם, עד כאן המייסה. אני מכיר את העיר הזאת, אני זוכר לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא היה חי שם, ואמר, היה בעיר הזאת חיזוקים נוראים בענייני צניעות, בלי שום פרופורציה לשאר הערים ושאר המקומות. הכל התחיל מהחיזוק של הבת של הנתיבות המשפט, שארגנה שיעורי תורה בענייני צניעות, כדי להנחיל את השראת השכינה במקומות האלה, למנוע אסונות. וזה נמשך קרוב למעלה מ-100 שנה, כן. נתיבות המשפט היה לפני כ-200 שנה פלוס. רבן אלופיאן כבר נפטר בקף אלול תשל, כבר לפני 40 שנה, 45 שנה. והוא היה כבן 95. מדובר על כלפני 100 שנה. הוא אומר, עד עכשיו עוד יש שם חיזוקים, עד מלחמת העולם הראשונה. רבותיי, עד כאן הסיפור שמופיע בלב אליהו. אני רוצה לשאול פה שאלה. אם האירוע הזה היה קיים, היה מתרחש חס ושלום היום, אני מתנדב לרגע לקרוא ולחבר כתבה עיתונאית קצרה, מה היינו מנסחים בעולם השקר של החושך? אפילו בעיתון חרדי היה כתוב ככה: שתי נשים שלא הזמינו מונית באופן אישי, אלא הזמינו בחברה, עלו על חפר, מה שנקרא סתם אחד שלא מזהים אותו, והתברר שעלו על חמאסניק וכמעט נלכדו במלכודת מוות. אולם תושייתו של שומר, שוטר מג"ב או חיילים ערניים הצילה את חייהן, עלה הזעיק תגבורת ועלה אמור לקבל איתור עוז ממפכ"ל משטרת ישראל בטקס מיוחד שיערך לכבודו. ככה אמור להיות מדווח בעיתון חרדי אחרי אירוע כזה. רבותיי, זה נשמע אמת, כן? זה מה שהיה. אין פה פריצס, אין פה כלום, יש פה פשוט הודעה עיתונאית יבשה על תרחיש של אסון שנמנע. פעם אחת מגלה לנו הקאון הצדיק בעל הגילוי אליהו הקדוש הזה רבן אלופיאן להבין עד כמה אנחנו חיים בעולם שקר, כמה אנחנו חיים פשוט חילוניות מתעתעת בנו וחודרת גם לגלי רדיו חרדיים, גם לשבועונים, גם לצורכי צרכני תקשורת. תראו כמה אנחנו בחושך. הרי הידיעה הזו כל כולה שקר מתחילה ועד סוף. מי שרוצה לדעת את האמת, עיני העדה, מקור אור, השם אורי ואישי, אז הידיעה הייתה אמורה להיות בעיתון האמיתי כך. אני סוח וכדי להרן, אני משמש עיתונאי לחצי דקה לנסח את זה בעיתון האמיתי. באבון איסור איחוד, המשולב באיסור חילול השם, נגזר על אישה וביתה מוות בשריפה. אולם בהיותם צאצאיות של גדול הדור הקודם, זכות התורה של הסבא הגנה עליהם, והנ"ל העתיר וגזר במרומים לבטל את הגזרה, צדיק גוזר, ובעקבות זאת הדבר השתלשל בצורה של איזשהו כביכול שוטר שהיה שם והנ"ל ניצלו. זאת הידיעה. להבין כמה ידיעות שקריות אנחנו קוראים כל יום בעיתון. מי שיכול לעמוד בלחץ הזה ולא ליפול לעולם של שוטר בכל רחוב, חיילים מוסווים, שוטרות כביכול מוסוות בכל מיני קניות, מי לא ייפול בזה? כל היום לא עושים שקר. אנחנו כאן, ברוך השם, קבוצה האחרונה של העם היהודי מבינה שזה שקר, ועלינו להיצמד לעיני העדה ולהבין שכל מה שקורה פה זה מסוג מה שנקרא תיאטרון בובות, בובות זזות, מישהו מושך בחוטים. מתי, עד מתי נהיה שבויים בקונספציה של תגבורת ערבית, שהם כועסים כיוון שמישהו ימציא שמשנים את הסטטוס קוו באל-אקצה? מתי נפסיק להתייחס לסיבות האלה? רבותיי, הגיע הזמן שהאנשים האחרונות שהיו בכלל ישראל במצרים, בזכות נשים, לא גברים, ניצלו. גם פה יש כאן כבר רגע אחרון, אנחנו לא מוסמכים לומר כאלה דברים, אבל רבותיי, מי שמוסמך מבקש מאיתנו לפרסם. אנחנו נמצאים ברגע האחרון לפני ביאת המשיח, נמצאים בשנת 5776 שהחלה בחודש תשרי הזה. זה סוף האלף השישי. האלף השישי כבר יש בו תשע"ו שנים. התהליכים הם רבים. תהליך מספר אחד כבר קיים, והוא נקרא תקע בשופר גדול לחירותנו. כותב רבינו אבו דרהם בשם בעלי התוספות, שסדר הגאולה הוא לפי ששת הברכות, מתקע בשופר עד מצמיח קרן ישוע. יש שם שש ברכות שזה סדר הגאולה. וכך הביא את זה הגאון הצדיק רבי אליהו דושניצר, מורו ורבו של הרב קניבסקי, בישיבת פתח תקווה, תלמיד החופץ חיים, בספרו נחלת אליהו, שזה הספר הראשון שרב חיים ערך לפני 60 שנה. הוא מביא אותו דבר בשם הרב דרהם, שישה שלבים. שלב ראשון, קיבוץ גלויות. שלב שני, סילוק השופטים הרשעים והחזרת השופטים האמיתיים, וממילא יוסר מאיתנו יגון והנחה. השופטים האמיתיים, שלב ג', מסלקים את הרשעים, את הזידים, את המינים, את המלשינים, את המשומדים. לאחר שקרני רשעים הגדר, מגיע שלב מספר 4, תרוממנה קרנות צדיק, שישה מגזרים שמתרוממים, ועל הצדיקים, חסידים, זקנים, גיירים, סופריהם, אלה מתרוממים, תרוממנה קרנות צדיק, שלב 5, ירושלים, ושלב האחרון, את צמח דוד. כל שלב יש בו תתי סעיפים, כמו שנגיד קל לשופר. אמר אליהו דושניצר כבר אז, קברו בפתח תקווה, היה מעשרה אברכים שהוציאו את הדיבוק מאותה נערה. והוא כותב, זה כבר בזמננו. הנה, לאחר 2,000 שנה, ציבור ענק של יהודים התקבץ בארץ ישראל, דבר שלא היה 2,000 שנה. תקע בשופר גדול לחירותנו, ושם נס לקבץ גלויותינו, וקבצנו עדיין רוב העם היהודי, אומנם לא פה. יש כ-14 מיליון יהודים, ופה מתקבצים בארץ הקודש, בערך כ-5-6 מיליונים, אבל זה בדרך, אתה רואה את ההתיישמות, זה פלא בכל העולם, איך העם היהודי לאחר ההיעדרות של 2,000 שנה חוזר למקומו. ואומרים לנו גדולי דור, תדעו לכם, אנחנו בנעילה, עוד מעט מגיע השיבה שופטנו כבראשונה, סילוק השופטים הרשעים, ממילא יוסר מאיתנו יגון והנחה. וזה מוגדר ומושאל בביטוי משל בגדר לידה. לידה, כל אחד יודע, ככל שהלידה מתקרבת, הכאבים חזקים יותר. אז רואים פתאום את ישעיהו קרישבסקי מוטל שם ברחוב מלכי ישראל, ולא מספיק שהוא הגיע עם אוטו של בזק ודרס אותו, אלא גם דאג לדקור חזק כמה פעמים. זה נועד לנו לזעזע ולתת כביכול כוחות לעשות שינויים. ישעיהו קרישבסקי הגיע זמנו, כמו שכותב הרב קניבסקי, וזה יהיה בצורה של קידוש השם, והוא הגיע למקום שנקרא הרוגי מלכות, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אבל מבחינתנו זה נועד לזעזע. זה דבר מדהים שהרבה מהנפגעים הם אנשים יראים ושלמים, אנשים חרדים בגל הזה. זה נועד לתת לקבוצה, אני רבותיי, את המסר הזה אני לא יכול לבוא לומר בתל אביב, אני לא יכול לומר את זה בקיסריה. השם מדבר לקבוצה החרדית של הנשים הצדקוניות, מתי תבנה, מדברים אלינו. אני בא לדבר עברית לטורקים, לא. אני בא לדבר ביידיש לאנשים שגרים ברוסיה, לא. הבורא מדבר בשפה שרק נשים חרדיות מבינות, ורק נשים צדקניות קולטות. מבקשים מאיתנו, אנחנו אחראים על עם ישראל. מי אחראי על עם ישראל? פרופסור ברמת אביב? אכפת לו ממשהו? הוא דואג לקריירה שלו, לכסף שלו, למילואים שלו, מעניין אותו לעשות איזה חיזוק ומשהו? הרי הבורא אפילו לא מדבר אליו, זה בגדר עבוד בשלב הזה. הבורא מדבר אל האחרונים שמבינים את מה שנקרא את הטרמינולוגיה הזו, את הז'רגון, מבינים את השפה הזו. עכשיו, אנחנו שאלנו וביררנו מה רוצה מאיתנו הבורא. מה הדבר שצריך? העבירו פה לפני כשעה מסר בשם הרב יצחק זילברשטיין שליטה, שהוא כמובן מדובק באופן ישיר לגיסו רבינו הרב קניבסקי שליטה, אין לנו יותר, אנחנו צריך להבין, כל דור אנחנו מחוברים אל, אל האור, מחוברים אל, אל הרוח הקודש של אותו דור. אין ספק שכל עם ישראל עיניו נשואות אל ההיכלים האלה שלהם. מה יוצא מפיהם? הם הוציאו ואמרו, חבר'ה, אנחנו בנעילה. לא אומרים תאריכים. אצלנו אנחנו לא אנשים שנוקבים בתאריכים. אבל ברור לנו באופן כללי שאנחנו נמצאים בסוף האלף השישי. וזה הדור האחרון, האלף השישי, זה כנגד היום השישי בבריאת העולם. כל יום במעשה בראשית זה אלף שנה אצלנו. שנאמר כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה, ונמצאים ביום שישי ערב שב עושים חשיכו, ערב יום שכולו שבת, שחושך מכסה ארץ. עכשיו השאלה היא מה נדרש מאיתנו. אז אנחנו לא באים פה להגיד רעיונות, באים פה לומר דברים מעשיים, כדי שכל אישה צדקנית שהיא מזכה את הרבים בפעילות שלה, תלך הביתה והיא בעצמה תעשה את מה שעשתה סבתא שלה במצרים, שבגללה הגענו עד לאן שהגענו במסע בין 3,300 שנה, ונמצאים עכשיו בסוף המסע הזה. אני רוצה לומר, קראנו השבת פרשת נוח, מאוד תפס אותי דף, ראיתי דף שיוצא מהערותיו של הרב שלמה לוינשטיין שליטה, אז הוא מביא בדף של השבת, ראיתי, בדיוק בכלל השבת, כתוב שם בשם הרב יחזקאל אברמסקי, שכתב הגאון הצדיק הנורא הזה, מה הייתה הסיבה שהעולם הגיע למצב של מבול? תמיד יש חוטים, אבל מה קרה פה שהחטא הגיע למצב של מבול? של השמדת כל העולם כולו, והשארת קבוצה קטנה של 8 אנשים, 4 זוגות, נשואים, נוח ובנה ונשותיהם, מה? הוא אומר, אתה יודע מה קרה? השחית כל בשר. ההשחתה נהפכה לנורמה. תמיד יש 4 לעבירה, אבל הם בשוליים. הם מהווים עבריינים. אבל מתי הם לא מהווים עבריינים? למה לא מעירים להם? כיוון שהנורמה הפכה להיות עבריינית. זה גרם לחורבן העולם. אין לך מערכת משפטית. מערכת משפטית קיימת בזמן שיש נורמה ששומרים את החוק, ויש מיעוט שלו שומר, אז הרוב רוצה להשליט את החוק, אז מעמיד לדין את העבריינים. אבל בזמן שהנורמה נהייתה עבריינית, השחית כל בשר את דרכו, אז גמרנו, חייבים להחליף את העולם. רבותיי, אנחנו הגענו למצב שבאותו תחום שנשים מופקדות עליהם ואחראים הגברים, אבל זה נושא שקשור לנשים, דיברו פה על החיזוקים שעושים בכוללים, שזה הניסיון המרכזי ששמו תלמוד תורה. זה ניסיון קשה לגברים לנצל כל דקה ללימוד התורה. יש 24 שעות, כל רגע שהוא לא לומד צריך להיות צידוק משפטי הלכתי למה הוא לא לומד. הדבר הזה לא קיים אצל נשים. אולי נשים לא יודעות להעריך את גודל האחריות הזו. כל רגע שגבר לא עוסק בתורה, חייב להיות צידוק הלכתי. משום שהמצב הבסיסי של יהודי זה והגית ביומם ולילה. אז זה נושא שמטופל אצל גברים, ונשים יכולות לדחוף את הבעלים בתחום הזה, וזה חלקם כידוע בכל הזכות שלהם בתורה. אבל מה נוגע לנשים עצמם, שזה מקביל באותו רמת משקל? נושא הצניעות. עכשיו, אם אנחנו רואים שנגיד נושא כמו אורך הפאה, הדבר הזה מהווה כאין נורמה שפאה יכולה לעבור את קו הכתף בניגוד לכל הרבנים בעולם שהעמיד הרב אלישיב, ואין פוצה פה ומצפצף, זה מצב של מבול, כיוון שאין מצב של מישהו צועק. את רואה קלה צעירה, התחתנה שבוע שעבר, יש פענית והיא הולכת לה עם שיער ענק עד אמצע הגב. אומרים לה מיליון פעם, גברת, זה מכשיל גברים, זה מסלק שכינה, זה גם מביא לך מחלות, כיוון שזה מגרה ומסתכלים עלייך. שום דבר. עוברים ברחוב רבי עקיבא, חזון איש, השומר, אף אחד לא אומר כלום, והיא הולכת לה ופשוט יורה על אנשים. זה מגרה, זה מושך, זה מביא הורים, זה מכשיל, ואף אחד לא צועק. רבותיי, אני מפחד לומר, זה אומר שהנורמה היא עבריינית. אומרים להם כל כך הרבה בקשות, רבותיי, נשים יקרות, להאריך את החצאית לפחות לאמצע בין הברך לקרסול, לא מספיק 10 סנטים כמו שהיה לפני 40 שנה. השתנה, המציאות השתנתה, בלי לפרט עכשיו למה. אני יודע, ככה אמרו גדולינו וזה נעשה ונשמע. אז פרסמו שני זקני הדור, שניהם בני למעלה מ-100, הרב ווזנר והרב אלישיב, זכר צדיקים וקדושים לברכה, שמה? שחייבת ללכת אמצע בין הברך לקרסול. רואים בחזונים, אתה הולך בשבת, אתה הולך ברבי עקיבא, איפה? עושים טובה של כמה? אין פה צפי מצפצף. אף אחד לא אומר כלום. זה מצב מבולי. אף אחד לא מהיר. יש פעניות. הפעניות האלה, יש מהן כמה צדיקות מאוד, אבל יש מהן, ולא מעט, שהן המקור של שיווק פעות ענקיות וגדולות. רבותיי, חייבים להציג את האמת במלוא עוצמתה. פעה לאשת איש היא מזעזעת בנזק שהיא גורמת. צריך להבין, אם הייתי רואה את אושוויץ מול העיניים, כולם היו מזדעזעים. מה? אתה חונק פה אנשים. זה כמו אייפון, כמו המחשב. לא רואים פה אושוויץ, רואים פה מכשיר מתקדם, צבעוני, פרודוקטיבי, יעיל, ולא מבינים כמה אלפי משפחות הוא פירק. להבין, הפאה הזאת הורגת אנשים. לנו אמר מורנו הרב ווזנר, לא פעם ולא 10 פעמים. כולם יודעים, לא נפרט פה, שהוא היה איש ברוח הקודש, שאין אסון אחד שקורה שלא קשור לנושא ששמו צניעות וקדושה. כל מה שמתרחש, והוא אומר, תסמכו עליי, אני יודע מה אני מדבר. זאת אומרת שכשאני רואה, את רואה אישה צעירה, לא משנה, מבוגרת צעירה, הולכת ברבי עקיבא, והיא הולכת בחצאית קצרה. אני רק שואל שאלה, איך את שותקת? השתיקה היא הסכמה עם הנורבה של מבול. אז למה את שותקת? לא מובן. יש פעניות, יש להם שמות ברורים, אפשר לפתוח את הפי זהב של בני ברק, את מפתח העיר או כל שאר המספרים, אפשר לראות בעוד פי, פאות, ותראי את השמות שלהם, ואי אפשר להיכנס למשרד ולראות. אלה משווקות פאות ששחקניות מתל אביב חילוניות באות לקנות אצלם את הפאות. תבינו, זה המצב, זה ברור ובדוק. הן באות לסלונים בבני ברק ביודעם שהפאות הללו הרבה יותר מושכות, כלומר מכשילות ומחטיאות רבים מאשר השיער שלהם. אפשר להסכים איתם? אפשר להסכים עם אותם פעניות שלמען בצע כסף גורמות לנו אסונות של סכינאות, והן אומרות שהן חרדיות הפעניות האלה. יש סלוני פאות, סלונים. אפשר לעבור אחד אחד, אין שום שאלה, אפשר לדבר איתם. תגידו, אתם אנשים מאמינים? איך אתם מוכרים חזירים ברחובות בני ברק? איך אתם מוכרים פה חמץ בפסח? ומפרסמים פרסומים, הרבנים לא יכולים לבוא אליהם הביתה ולצעוק, זה צריך לבוא מהשטח, אבל בצורה עדינה, בצורה מכובדת, כמו שהרבנית של רב עזריאל אורבך, הבת של הרב אלישיב, כשהוא הספיד אותה, ומי שיראה את ההספד, את ההקלטה, מי שיקרא את הדפים, פשוט יתחיל לבכות. מה הוא אמר? הוא היה נשוי איתה למעלה מ-50 שנה, הרבנית לאה אורבך, מהבית לאה אלישיב, ולא היה להם ילדים, הם לא זכו להעמיד צאצאים לזוג הזה. שיהיה בריא, הגאון הרב עזריאל אורבך. ומה הוא אמר על המיטה? שהמת שומע כל מה שמדברים עד סתימת הגולל. זה זיגזע כל לב ונפש. הוא אמר, לאה, רעייתי היקרה, אני נפרד ממך לאחר למעלה מ-50 שנות נישואים. עברנו הרבה ניסיונות, וכידוע לא זכינו לפרי בטן. ובחיים לא התלוננת, ולא אף פעם לא שאלת למה. להפך, היית מקור של שמחה לכל נדקה, ולכל שבור לב וכל קשיי יום וקשיי מראי נפש. וניהל שתי בתים, הוא אומר לה. היא ניהלה גם את הבית שלהם עם כל המספחים על הבית, וגם את הבית של אבא שלה הגדול, הרב אלישיב, עוד היה חי כשהיא נפטרה. כבר שאימא שלה נפטרה, הרבנית שיינה אלישיב, הבת של רב אריה לוין, ומי ניהל את הבית? לאן לא היה ילדים? אז לצערנו, היה לזמן אולי מרוכל הטרדות שלה, ניהל את הבית של אבא שלה. ואת ניהלת שתי בתים, ואף פעם לא התלוננת על כלום. רק דבר אחד, היית רואה בשכונת בית וגן או בשכונות אחרות, לא משנה, אישה שהולכת בלבוש אירופאי, הפאה מושכת מדי, גולשת מדי, עוברת את קו הכתף בניגוד למשמר התורה, שזה הרף הכי תחתון בהלכה, הכי מינימלי בהלכה. היית רואה את הבגדים הדוקים והצמודים הללו, שחייב שיהיה אוויר בין הבגד לבין הגוף, והיית רואה את אותם נשים שזה נצמד ואין אוויר, ממילא זה מכשיל כבר שזה מבליד את צורת הגוף, היית פורצת בבכי ולא מסתכלת עליה, אבל נאמנת ליד אותה אישה ודופקת על הרגליים, רוקעת ברגליך, איך אפשר לבת ישראל ללכת בצורה כזו ברשות הרבים? הרי היא פריזאית, היא לא בת ישראל. הרב עוזר הגדיר שהיא הפסידה את מעלת בת ישראל. בת ישראל זה שם מאוד מכובד בעולם הנצח. הפסידה את המעלה הזו, הפכה להיות צרפתייה. איך אפשר? הפעם היחידה, אומר רב עזריאל לאשתו מנוחה, כשהיא מוטלת שמה על, על האלונקה, והמת שומע עד סתימת הגוללת כל מה שמדברים שם. הדבר היחיד בכל החמישים פלוס שנים שהיינו ביחד, שגרם לך סערת רגש, זה לראות את אותה אישה שעם הגוף שלה מורדת בבורא העולם, לקחת את הגוף הזה, הגוף האלוקי הזה, שאמור להוריד נשמות לעולם, ולהחתימו את הרבים ולהרגיס ולהרחיק את אלוקים, לא יכולת לשאת את זה. אני רק כאן שואל שאלה, אין פה נשים שיכולות לנקות את העיר מהבעיה הזו? באות לכל כנס, אני בא לכנס, לכנסים באים מי שהוא כבר מתוקן, מי שצריך לבוא הרי לא מגיע כמובן. אבל מה המטרה בכנסים האלה? המטרה היא להגביר את כוח הקדושה, ושתיים, למנוע סחף. זה גם מטרה כשלעצמה. יש בנות גבוליות, יש נשים גבוליות, והן כל כך מושך אותן הגיסה והדודה והשכנה, וכשהן באות לכנס הזה בשיא טהרתם ותמימותם, הרי אף אחד כמעט לא מתכוון להכשיל, רק המציאות היא שהוא מכשיל, לא מתכוון לזה. אבל אדם הוא עד לעולם, גם בשוגג. אז אלה באות ושומעות את הדבר הזה, והכנסים האלה מונעות סחף. אבל בכנסים האלה בסופו של דבר מגיעות אותן נשים בסופו של דבר. ואלה שצריכות לשמוע לא שומעות. אז הפתרון הוא, התשובה לקיום של הכנסים האלה, היא כפולה. אחד, מרבים בעולם את כוח הקדושה. העולם היהודי הוא אחד. זה כמו שאתה מזריק ויטמין לאזור הפה. זה עוזר גם לרגליים. שתיים, זה מונע סחף. פה יש נקודה שלישית, שתבונה קמה מתוך הציבור הקדוש והגדול הזה, ובכל שתעשנה את מה שעשתה לאה אורבך. פשוט נכנסים ברבי עקיבא לסלון פירות אחד אחרי השני. אפשר לבקש רשות, איך את מכשילה את הציבור של האברכים והבנים בזה שלוקחת גוף של אישה ונגרה אותם באמצעות כזה כיסוי מזעזע? זה כיסוי, זה מושך פי מיליון מאשר השערות שלה. אי אפשר פה להתייחס לשאלות פרטיות. זה מושך פי מיליון. למה לא יכולות לבוא אחת אחרי השנייה, כל יום מישהו אחר, ולבקש רשות? עשו לנו טובה, תמכרו רק שמים, שלפחות יהיה קשה למכור את הפרוצים. הם ייסעו לתל אביב בשביל זה, זה יהיה פחות זמין, אבל לפחות לא במקומנו. איך את עושה? שתיים, היא משווקת חצאיות קצרות. למה לא תבוא ותבכה? אני אומר, לא בתוקפנות ולא לא בצורה דוקרת, בצורה של נשים קצת יותר בוגרות, יותר שזה בא לב טהור, ולא בצורה של גידופים, בצורה של הבעת כאב, כאב, כאב. נתקרים אנשים, הרי את אישה מאמינה, את לא אישה חילונית. את רוצה להיות יפה בבית, זו תכונה עצומה, אסור לדכא את התכונה הזו. אבל כפי שאמרו חז"ל, לא נבראו תכשיטים באישה אלא כדי שתתקשט בהם בתוך ביתה. פעולה כזאת, אני רוצה להדגיש, אפילו שזה לא יעזור, א', עצם המחאה מונעת חרון אף, שתיים, זה גורם למצב שמונע מבול, משום שזה לא, יש כאלה שמוחים, זה לא נהיה נורמה. העוול לא נהיה נורמה. יש מאות ואלפי נשים שלא שותקות ואומרות, אנחנו לא מסכימות לזה, את רוצה קצר וצמוד תל אביב, לנו אין לנו לאן ללכת. למה פה? יש פה אברכים, יש פה נערים בישי וקטנה, יש כל איש, את פשוט יורה בו. תפסיקי לגרות אותו, תפסיקי להכשיל אותו. זה יוצר לו הרהורים ומנתק אותו מכל קשר למודעות נשמתית ולדקדוק מצווה. מספיק. משום שאת רוצה להשוויץ עם, עם היופי שלך, מה זה? זה סיבה ללכת ולהרוג אנשים? את הרי את אישה מאמינה, את אישה מאמינה. אי אפשר להגיד משפטים פשוטים כאלה. גבר לא יכול להגיד לה את זה, אבל אישה יכולה להגיד. אישה יכולה לבכות לידה, וכשיתרידו אותה כביכול הטרדה במרכאות, ילביעו לפניה את הכאב פעם, פעמיים, שלוש, עשר, עשרים, או שהיא תשתנה או שהיא תעבור לתל אביב. בסדר, אבל לפחות ננקה שטח, יהיה מקום אחד לבורא שבו הרגליים לא חשופות. כמה צריכים לחזור שרגליים דברים הם דברים שמכשילים? לנו יש משרדים, לנו ולידידים שלנו, כל הזמן באים בחורים ואברכים שבוכים מה שנגרם להם פה בעיר. הכל משום שהיא רוצה להבליט רגליים, אפשר להבין את זה. כסי את הרגליים. אין לך כסף לקנות עוד 4 סנטימטר או 5 סנטים לחסות את רוב הרגל למטה מתחת לברך. כאן צריך להתחנן. את לא מודעת לזה שאת מהווה מציאות שמושכת תשומת לב. צריכה להגביר את המשיכה תשומת לב. לקחת צבעים, לקחת מתכות, לשים בכל מקום בגולגולת. מה זה התכונה הזו? התכונה הזו לקחת מתכות ולשים באזור האוזן, באזור האף, באזור הפה, באזור הזרוע, באזור הצבא. לקחת מתכות ולשים באזור הגולגולת ולצבוע את הגולגולת הזו. למה? אם הבורא נתן טבע כזה, זה נועד למצב אחד. למצב אחד. ודאי, אליעזר הביא תכשיטים לרבקה. אבל זה נועד ליצחק. לא לאח של יצחק ולא לגיס שלו. זה נועד עבור יצחק, קראנו השבת. אתה ידעתי כי אישה יפת מראת. זה נועד לשרה, לאברהם ששרה יפה. רחל הייתה יפה ליעקב. כל האימהות היו יפהפיות, ודאי. זה דבר מעלה עצומה באישה. אישה שיש בה יראת השם, אומר הגוי, אישה יראת השם היא תתעלל, אז היא תתעלל לה של פונוב ואשר לפני פונוב קאי. זה מתייחס גם על היופי. זה מעלה עצומה, כשזה מנותב למקום שלו. אין שום עניין לרסק יופי של אישה. יופי של אישה זה ברכה שאין כמוה. כל האימהות הצטיינו, רק מה? החילונים חיסלו אותנו, גם בזה. לקחו את היופי הזה, ממלאים את הקמפיינים, את הצמתים, את המודעות, את המדיה, הכל בדבר הזה, כדי להכשיל אנשים. זה מעשה שטן. ודאי שחשוב שהיא תהיה יפה. אבל לכתובת אחת, לכתובת אחת. בגמרא מסופר על נכד של חוני המעגל. שקראו לו אבא חלקי, התם הקדוש, ובאו חכמי ישראל לבקש ממנו שיתפלל לגרום לגשמים לרדת בעקבות בצורת. והיה להם מסורת שהמשפחה הזו יש לה כוח תפילה, כמו שהסטייפלר אמר על משפחת אדם. יש להם כוח תפילה למשפחה הזו. יש סיבות לזה. חוני הנהגל התפלל על ביטול הגזרה של עצירת גשמים. אבא חלקי גם, הנכד שלו. הוא היה בשדה. הגיעו חכמי ישראל להגיד ברבע לארבע. הוא גמר את העבודה שלו בארבע. רצו לדבר איתו, הוא לא הגיב. לא הבינו למה. דקה לארבע מגיעה אשתו, מאוד, מאוד מקושטת, עם כל הפרטים שאמרתי, שאמרתי מהתכשיטים של רבי אליעזר, וסיים, והיא הולכת מולו, והוא הולך מולה, וככה הם הולכים הביתה, וגדולי ישראל מלווים אותו. הגיע הביתה, ישב איתם, מה רציתם? טוב, באנו בשביל שתתפלל על, ירידה, על ירידת גשמים, אבל עוד לבקש ממך, פרשנות, משום שתוריים וללמוד אנו צריכים להבין גדול שיושה יותר מלימודה. תגיד לי, למה שפנינו אליך ברבע לארבע לא ענית לנו? בכל אופן יש מידה אנושית. למה לא התייחסת אלינו? דבר על גדולי הגדולים, נגיד באו החזון איש, באדמור מגור, אל הרב אבא חלקי, למה הוא לא ענה להם? אמר להם, אני גזלן, כל דקה משלם לי על הבית. בדקה הזו שהוא משלם לי נגיד 10 שקל, אני אגזול לו את 10 שקל ולא אתן לו את העבודה, אלא אדבר איתכם, אסור לי לדבר על חשבון העבודה. מה זאת אומרת? שיהיה מי שיהיה. אני לא מדבר עם אנשים, משום שזמני זה מוזכר לבעל הבית. לכן לא עניתי לכם. שמענו, שאלה מספר 2, למה אשתך הגיעה מקושטת בדקה לארבע? תשובת אבא חלקיה, כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. שמעת? שלא יסתכל על נשים אחרות. אז הוא יתמקד ברעייתו. מישהו היה מעיז לומר דבר כזה על הרשך, על הבבא סאלי? כתוב דבר כזה על תנה. והיא הולכת ומכניסה מתכות, ומכניסה צבעים, ומקשטת את עצמה, ומקצצת, ומצמידה ברחובות. את יכולה להסכים עם תופעה כזו? בפרט שרואים את התוצאות ואומרים שזה הורג אנשים. איך לא תקום לקבוצת יחידה, הייתי קורא לזה יחידת ההצלה של עם ישראל, להגיב על זה בצורה ראויה, אני מדגיש פעם מי יודע כמה, לא בצורה אלימה, לא בצורה דוקרנית, לבכות לידה כמו לעלייה שלי. מה זה? להביע את העובדה שזה נורמה שלא מקובלת עלינו. תשאיר אי אחד בודד שפוי בכל העולם כולו, רחובות בני ברק, יש פה מלא תלמידי חכמים, ידועה מה שהחזון איש הבטיח לפני למעלה מ-70 שנה, שכאן פצצות לא יזיקו, שכאן פצצות לא יזיקו. זה צ'ק מזעזע שמי שיכול לקחת אחריות על דבר כזה, וזה מוכיח את עצמו 70 שנה. מי לא מכיר את הניסים שקורים פה בעיר הזו? ולמה הוא יכול להבטיח דבר כזה? משום שפה יש המון תורה, מיליארדים של דפי גמרא מגוננים על העיר הזו, והמון שבת, משתמשים פה בשבת כשרה, בחשמל כשר, במים כשרים. הנה השבוע מורינו הרב קניבסקי, שלא יוצא אפילו לבריתות של נכדים, רק בבית שלו, נסע לביתר. מה הוא עשה שם? כבר שראש העיר אמר לו שהם הצליחו להרגיל חשמל שבת. הוא כל כך ממשיך את מורשת החזמיש ואחראי לזה, שהוא כל כך שמח שמתחילים להשתמש לא בחשמל של חברת חשמל שזה חילול שבת, אלא בחשמל כשר, הטריח את עצמו לביתר עילית, שם דרך אבו חסן, כל מיני יישובים ערביים. למה? זה מגן על העיר, זה מגן. הוא עוסק בהגנה, בביטחון אמיתי, לא בביטחון של כל מיני טנקים. הוא עוסק בביטחון האמיתי, במבט הנכון. רבותיי, עלינו להבין, כאן יש נשים שמפתח ההצלחה למנוע את הפיגועים, זה תורה של נשים, תורה של גברים. לא נעים לי לומר את זה, אבל אמרו לי רבנים חשובים, שכבר כמה שבועות מתהלך, הם קוראים לזה, לא רוצים לקרוא לזה, וגם לא יודע למה, קוראים לזה אינטיפאדה, קוראים לזה גל טרור. תקראו איזה שמות, הם בקיאים במינוחים ובכל מיני טרמינולוגיות, אבל למעשה יש פה מצב מזעזע. והשבוע, כשהתחיל ראש חודש חשוון, התחיל תורה בישיבות, המפלס ירד בהמון אחוזים, כמעט לגמרי. למה? פתאום הצטרפו מיליארדי דפי גמרא לגונן על ארץ ישראל. התחיל פתאום בחוקותיי תלכו שתהיו המילים בתורה, אז פתאום חרב לא תעבור בארציכם, וזה הסכינים של היום. אבל כנראה צריך להשלים את זה, זה תורה של הגברים. איך אמר הרב, אני לא נוסע לחוץ לארץ בליל הזמנים, כיוון ששם אין לי זכות התורה, אני לא מצליח אצל העשירים בפנמה ובמקסיקו. אני נוסע לצערי דווקא באמצע הזמן, כיוון שהזכות התורה שהם לומדים מגינה וגורמת לי אפשרות להצליח. כאן בצחות אנשים לתרום את חלקם בעניין. לכן, רבותיי, הפתרון הוא, יש פה בכניסה שמשר כל מיני הודעות. הדבר הראשון הוא, סוף סוף יש ספר, שהספר הזה מדבר רק על הלכה. הלכה, כבר שאחד הטריקים של היצר הרע, אני בטוח שתעמדי ליד אותה אישה ברבי עקיבא, או בחזוניש או בהשומר, שהולכת עם הקצר והצמוז והפאה הענקית שלה, ואפילו דבי את זה בצורה הכי אמיתית וטהורה, מה היא תענה? אם היא תענה, מה היא תענה? זה חומרות, זה חזונישניקי, זה מידת חסידות, מצד ההלכה זה בסדר. כל אחד קובע מה ההלכה, שמעת? יכול להיות שיש שטח כזה שאין בו הלכה? אני סיפרתי, לנו בשבת הגיעו לפתע איזה 15 איש, שהיינו צריכים לפתוח את השולחן. שולחן בסלון היה פתוח חציו, אפשר להוסיף עוד שלוש פלטות ולהגדיל את השולחן. מה, מותר או אסור בשבת דבר כזה? אז אני אחליט לבד. יש ספרי הלכה, מתייחסים לזה בצורה מפורשת. יש בזה חשש אוהל, אין בזה חשש אוהל, יש בזה חשש בונה. אני יעלה על הדעת שנושא כזה גדול שהוא דיני נפשות, כמו צניעות, צורת הפאה, צורת הבגד, צורת החצאי, דבר שהוא ברשות הרבים גם. זה לא אישית בבית עם השולחן שלי, זה נושא שקשור לציבור, לא יהיה בזה הלכה, נו באמת. תשובה, יש הלכה, והטריק של היצר שלא יהיה על זה שום ברור, בצורה נפוצה ברבים, וכל אחד תגיד, לא קשור אליי. אספר לכם סיפור קצרצר, הרב ווזנר היה חי בסוף ימיו, הוא אמר, תמיד בסוף הדרשות, מי שאחראי על זה זה הגברים, תדעו לכם, אתם אחראים, אתם צריכים לעבור בגרדרובה של האישה והבנות, כדי שלא יהיה לכם מצב שבני ביתכם משמשים, משמשות תקלה לרבים. אתם העמדתם גופים, והגופים האלה הורגים את עם ישראל. אסור, זה אחריות שלכם. תעבדו, תעברו בגד בגד, האם זה עונה על גדרי ההלכה? לא מדבר כרגע על הוספות, כמו קמחית שבחיים הקירות לא ראו את השערות שלו. לא מדבר על השלב הזה, שהוא דרגה גבוהה, שגורמת לילדים ראשי ישיבות. נדבר על מה שנקרא הבסיס. אתם אחראים על זה. היה שם איזה יהודי עשיר גדול, שהוא חבר שלי. הוא אמר לי, תשמע, יש לי אישה וארבע בנות בוגרות, ואני תמיד חושש שהן לא הולכות על פי הלכה, אבל אני איש עסקים, אני לא בקיא בפרטים האלה. אתה מוכן להביא לי איזה גברת שיודעת את ההלכה, והיא תבדוק טוב טוב בגרדרובה? יש לנו הרבה כסף. יש פה גרדרובות ענקיות, חמש בגדיות ענקיות לחמש בנות, זה המון עבודה. אמרתי, אני אנסה, ואני מפחד, אני תלמיד של הרב ווזנר, אני מפחד. הרב אמר שעכשיו יום קיפר, זה היה מוצא צום גדליה, עכשיו יום קיפר, אני אחראי, אני אשלם על זה. טלפנתי לאחת פה בעיר, שהיא מומחית בעניין, אמרה לי, לא נעים לי לבוא לבית פרטי ולהתחיל לחפור שם בתוך הבגדיות, זה לא נעים לי. אמרתי לו, אם הוא מבקש, העליתי אותו על שיחת ועידה, והוא התחנן אליה. תציל לי את החיים שלי, אני לא יודע מה לעשות, אני מרגיש שהבנות ואשתי משקרות אותי. כל בלה שאני מאיר, הם אומרות, זה מה אתה מדבר, זה חזונישניקים, זה חסידי, זה... הם לא רוצים, הם דרדקות בהלכות אחרות, רק בזה לא. היא הסכימה, אבל איך הוא הוציא את ההסכמה מהאנשים? גם אשתו לא הסכימה. הוא בא אליהם אחרי הדרשה. אמר, אני מביא פה רבנית שתבדוק את הרבנית. אני רוצה, אמרתי לה, רק הלכה, לא חומרות. מה אתה מביא פה נשים של אישה שתחתת לנו בבגדים שלנו? איזו התנגדות הייתה שם? מקיר לקיר, כל החמש נשים שם התנגדו. כמובן, הם פחדו. ואז הוא אמר משפט שזעזע אותה. אתם רוצות שאני אמות השנה? בבקשה, אל תיתנו לה להיכנס ותזמינו אותי לחתונה שלכם בקבר. תשימו את ההזמנה על המצבה. אתם רוצות שאני אמות? הרי אני אשלם על זה. תפסיקו עם מה. אני בא לבקש, לא אני קובע. בואו ניקח אדם אובייקטיבי. ניקח אישה, הרי אתם מאמינות באלוקים. בואו נבדוק, הרי אדם נוגע אצל עצמו, תמיד מה שהוא עושה, תמיד זה בסדר. כל דרך איש ישר בעיניו. בואו נקרא לאישה שבקיאה בהלכה, ואני אגיד לה לפניכם שממש תיאתר רק את מה שבניגוד לעיקר הדין. יש הלכות בזה. לבוש כהלכתו, זה הספר, 10 שקל. יש הלכות בזה. לא הייתה להם ברירה, הם פחדו. את רוצה ללכת עם שני, עם איזה שהם, אלה שילבו אתכם לחופה, כן? שושבינים אחרים, בבקשה, תעשי מה שאת רוצה, אני אשלם את המחיר. הרבנית הגיעה ועבדה מ-10 עד 2:30 בלילה. בשעה 3 נערכה שם מדורה ל-98% מהבגדים. 150 אלף שקל שרפו שם. שקרניות כאלה. הכל קצר וצמוד ולייקרה וטריקו עם כל החלאה. ו2% היא אמרה, היא ביקשה לקחת את הכי רף נמוך בהלכה. שיקרו אותו שנים. איש הוגרי מרקע כזה מהקהילה של הרב אוזנר, ואשתו וארבע בנותיו, מי יודע כמה רבבות בחורים הפילו לעבדון ויצרו נושרים עם הגוף האלוקי שהשם נתן בהם, עם הרצון השחצני הזה להיראות. הם שרפו את זה, ואמר, אני אקנה לכם חדש, רק הלכה, הוא אמר לה, תסביר רגע, תעשות ספות. איך אמר הרבנית קניבסקי, בצד הדין מספיק לחסות את המרפק, אם המרפק מתכסה בכל תנוחה כולל של הרימים את היד, זה בסדר. אבל מי שרוצה ילדים צדיקים, מי שלא רוצה עוגמות נפש, כל סנטימטר מעבר למרפק, לכיוון כף היד, זה 1,000 קילומטר אצל הילדים הצלחה בחינוך. בבקשה. תבין, יש חפיפה מלאה בין אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך לבין בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. חפיפה מוחלטת. לא רואים שבבניקים ברחובות. אתה מסתכל על האימא. שוב, קשה להחמיר, יש גם מקרים אחרים. אבל מה שרואים, אתה יודע מה הולך היום? מספיק עם זה. רבותיי, זה תפקידם של אנשים. וזה הרבה יותר קשה. שם המצרים קלקלו, וכאן החילונים מקלקלים, והמערכות המדיה. כל הכבלים, הלוויינים, הסמארטפונים למיניהם, כל הטאבלטים, זה הכל מביא אלינו יבוא של כל מיני רעלים שמראים את הנשים שלנו. ואגב, זה מראי לא רק באופן ישיר, שיהיה ברור. זה לא אומר שמי שהולכת לא צנוע, היא מסתכלת את הסרטים. גם אם היא לא מסתכלת, האוויר מורעל בעולם. כך הסביר בגדול הדור. כמו שבפרשת השבוע כתוב, שבעלי חיים נזקקו מין לשאינו מינו. שנאמר כי ישחית כל בשר את דרכו, לא נאמר כל אדם. מה עושה תרנגול אצל טווס? תרנגול אצל טווס? לבעלי חיים אין בחירה להחליט קצר, ארוך, הם הרי מתוכנתים. שואל הרב לופיאן, תשובה, אוויר מועל. כמו שבבית חולים הוא מביא של סיפור אוויר גרם להעברת חיידקים ווירוסים מאחד לשני, לאוויר יש אוויר רוחני מרעיל. כאן בהיכל הזה, אם אני אביא לפה עכשיו מסך, זה קולט 4 מיליארד אתרים טמאים. עכשיו, 4 מיליארד אתרים נמצאים פה ברגע זה. רק מה, אין לנו עיניים אלקטרוניות לקלוט אותם, אבל זה קיים, לא היה אוויר אינטרנטי כזה לפני 40, 50, 60 שנה. זה גורם לבנות רצון, יש לה שרבול, טריקו, לבן. השרבול הזה נצמד, ורואים כל פיפס במרפק. זה נגד ההלכה, היא הולכת בלי בגדים. בקט שנצמד לגוף ורואים את מבנה הזרוע, שתדע לה אותה בחורה או אישה שיש לה כרגע, היא באה לכנס הזה בלי שרבולים. זה הראייה הלכתית. למה קשה לה? אווירה חילונית, זה קשה באמת. רבותיי, אנחנו מקימים מערכות, שיעורי תורה בספר שמגדיר מה ההלכה ומסביר את הרקע. מי שרוצה להוסיף, כתוב תוספת מי שרוצה. אבל הלכה, כמו שיש אורחות שבת על הלכות שבת או שמירת שבת כהלכתה, ספרים מפורסמים על ההלכה, לא יעלה על הדעת שזה נושא שאישה צריכה לדעת אותו לפני שהיא מתחתנת, או לפחות אחרי שהיא מתחתנת, ותדע, כמו הלכות בשר בחלב, כמו הלכות טהרה, ככה הלכות בגדים. איך זה יכול להיות שהיא לא תדע את זה? לבוש כהלכתו שיעורי תורה. מסרו לי, נגיד, נפתחו שיעורי תורה חדשים, מסרו לי ברחוב הרב לנדו 9, ושני שיעור נוסף ברחוב הרב מלצר. יש כאן מודעה בכניסה לאולם, מי שרוצה לבעצמה לפתוח שיעורים, יהיה לה זכות רבים, פעם בשבועיים. כמו בהלכות לשון הרע, שהחפץ חיים סיפר שיש ארבעה כיתות שאינה מקבלות בני שכינה, וסימנך חשמל. חשמל זה קט ח', קט חניפים, שין, קט שקרנים, למד, מן, קט מספרי לשון הרע, למד, קט ליצנים. חניפים, שקרנים, מספרי לשון הרע, וקט ליצנים, אינה רואה פני שכינה. אמר החופץ חיים, אם היא קובעת הלכות שמירת הלשון, פשוט לומדת, עדיין לא מבצעת, קשה לה להשתנות מהרגלי דיבור, לצערנו חינכו אותה, לא חינכו אותה, ודיברה מה שבא לה על הלשון, והתחילה לשמור, היא לא נקראת בקבוצה של קט מספרי לשון הרע, והיא כן תראה פני שכינה. למה? עושה השתדלות. היא לומדת את הספר, היא לא שייכת לאלה שבאופן מוחלט קבועים בחטא, אלא נכשלים מדי פעם, אבל רוצים לדעת האמת. אותו דבר בתפקיד הנוכחי של אנשים. לומדות את הספר לבוש כהלכתו. מסרו לי שפה בכניסה 80 ספרים סובסידו על ידי מישהו 10 שקל בלבד, ושאר הספרים 20 שקל. זה לא העלות האמיתית. למה? כדי שיבטיחו ללמוד בזה 40 יום, לא דווקא רצוף. ויש היום פה בכנס באולם הזה, היה כנס בזמן שכמדמני 30 לרב אוסנר, היו פה אלפי נשים, וחילקנו פה, ואני שומע מאות תגובות. אמא עם ביתה, אבא עם ביתה, אני יורד עם הבת שלי. פשוט כל יום, בשמה, כמו דף היום, יש לוח, יש לוח מיוחד על הלבוש כהלכתו, שני סעיפים. עצם זה שמתקרבים לזה, מוציא אותנו מכלל הפריצות הזו. גורם לנו שאנחנו שייכים לאלה שרוצים לפחות, רוצים, מביאים את ההנחלה של המסר. שתי נשים חברות, הם חברות בטלפון, בבית, לא משנה. עושים קביעות מסוימת בספר הזה. דבר נוסף, כולם ידעו על הנס הגדול שנמנע בחיפה פיגוע תופת, אולי דובר על זה, והרבנית קניאבסקי זצ"ל הייתה מרבה לספר על זה וקיבלה כנראה אישור מביתה, שזה מה שמנע, היה שם מסעי תופת מתחת לאיזה קניון, וזה נמנע בניסי ניסים. באותו יום או באותו שבוע בנות זרקו אביזרים, זרקו ממש אביזרים קשים של איסור, כמו מכשירים, בגדים לא ראויים, פאות לא ראויות, חציות קצרות, בגדים שנצמדים לשלזרוע וכדומה. והאיסוף הזה של החלקים האלה מונע אסון. אני מאוד התרשמתי מהדף שקיבלתי פה, הדף הזה, מישהו הביא לי את זה, זה הבקשה של גדולי ישראל לכנס הזה שלנו היום, זה נקרא קורבן תחת קורבן. בעקבות מאורעות הדמים והמצב הקשה השורר כעת בארץ, נפתח פרויקט אדיר וחסר תקדים, ואנחנו יוצאים מהכינוס הענק הזה עם הלכות מעשיות, משום שכאן זה הדיוויזיות החזקות ביותר של העם היהודי. מי נמצא פה? נמצאות פה הנשים האמיתיות, 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 שאצלת, כפי שאמרנו, זה מזרזים למזורזים, באים להלהיב את הלבבות ולעשות פעולות, לצאת מכאן לשטח ולהציל. הנה, נפתח פרויקט אדיר וחסר תקדים, קורבן תחת קורבן, בברכתם של גדולי ישראל. הפרויקט מושתת על סגולתה הבדוקה של הרבנית קניאבסקי עליה השלום למניעת פיגועים, כפי שאמרה, לזרוק בגדים שאינם כשרים, הרי זה כמו קורבן לקדוש ברוך הוא, וזה פועל ישועות גדולות למעלה מדרך הטבע. אמרה זאת בהקשר לפיגוע דמים גדול שנמנע בחסדי שמיים בחיפה. לזרוק זה קשה, ובגלל שזה קשה, הבורא משלם על זה כל כך הרבה. אין לי פה עכשיו זמן לספר כמה נפגעים שהיו עלולים לחולים שונים. גם המקרה של שתי הילדים של משפחת שימי גרוס, שהיו בשניידר והיו כבר לא פצועים קשה, היו כבר בשערי מוות, ניצלו כתוצאה מהתגברות של ציבור בנתניה שזרק אייפונים, ואני הייתי שלף להם, שליח לעשות את זה, והרופאים, אחד הרופאים שם בבנינסון בשניידר חזר בתשובה שלמה כתוצאה מהסיפור של הילדים שלהם. אנחנו קיינינו לו פלטה, מיחם ושרון שבת. הוא לא ידע להבין איך זה פעל. הוא גילה לנו את האמת שכשהם עשו קונסוליום רפואי ביחס לשני הבנים של שלשי מגרוס, אז הם פשוט לא רצו לדבר עם המשפחה. היה ברור שיהיו פה עוד שתי לוויות בנוסף לשתי הקטנות, ולכן הם התחמקו, משום שבכל התולדות של הספרות הרפואית ברעלן הזה שנקרא פוספן, אין תקדים שמישהו נשם אוויר של רעלן קשה כמו פוספן של הדברה ויצא מזה חי. זה פוגע מיד בשריר הלב, בפרט אצל ילדים. והוא ראה בחוש מה זה שבירת אייפונים, הוא לא ידע מה זה בכלל. ושתי הבוסים הגדולים בחו שם כששחררו את הילדים. עכשיו מסיבת הודעה של אלפים בבית וגן, בתלמוד תורה אחי עזר, איפה שהם לומדים. יש לנו כוחות, אנחנו לא אנשים שקוראים עיתונים. אנחנו יודעים שכמו אצל הבת של הנתיבות המשפט, הסיבה שקרתה, קרה כמעט האסון הזה, זה לא משום שהיא עלתה על חפר וחפר רצה לחטוף אותה. זה משום שהיא עברה על איסור ייחוד שבשולה בחילול השם. והסיבה שהיא ניצלה זה לא בגלל תושייה של שוטר מג"ב, זה משום שהיה לה סבא בעל זכות תורה שגונן. להבין, זה המבט שלנו. חייבים להפנים. אז הרבנית קניאבסקי אומרת לך, תשמע, שאישה, אדם זורק אייפון זה קשה. לכן יש לנו כל כך הרבה מקרים שהרב קניאבסקי רק שומע שמישהו הוציא מכשיר. הרי זה משעבד, זה ממכר. זה, לא מזמן היינו נאלצים להוכיח את זה, אז הבאנו לציבור החוק הנחיה של אחד משופטי בית משפט עליון, רחמנא ליצלן. אבל הבאנו את ההנחיות שלו, מישהו פיקסס לי את זה. הוא אומר, הרי אני מנחה בזה את כל השופטים המחוזיים שיחמירו בגניבת אייפונים. למה? כבר שאייפון זה לא נקרא לגנוב סתם 2,000 או 3,000 שקל. האייפון הוא החבר הכי טוב של האדם, הוא חלק ממנו, הוא כותב, הוא חלק מהנשמה שלו, וכשגונבים לו את זה, גונבים לו את החיים שלו. תראה מה כותב שופט חילוני, להחמיר בגניבת מכשירים. שמעת? זה נורא והיום, איזה דבר ממכר. אנשים יודעים את האמת כמה זה חמור, וקשה להם להודות שהם התמכרו בתסמיני התמכרות. אנשים שהתגברו זכו לישועות. אגב, איך התחיל הפעילות הזו? איך זה התחיל? אותו שימי גרוס, שיהיה בריא, אמר לי, תשמע, באתי פה עם אשתי לשניידר והרופאים לא רוצים לדבר איתנו. למה? לא הבנו בהתחלה. עד שאני מבין, אני לא טיפש, אין להם מה להגיד לנו. מה יגידו? יהיה בסדר? לא יהיה בסדר. יגידו, תתכוננו לעוד שני לוויות? לא יכולים להגיד, אז הם מתחמקים, תבוא מחר, עוד שעה. אני מרגיש שתפילות לא מספיקות, הוא אומר לי. תפילות צריכים, זה בסיס, לקרוע שמיים בתפילה, אבל זה לא מספיק. למה? הוא סיפר לי את הסיפור עם הרב קניאבסקי והרב זילברשטיין. שהרב זילברשטיין סיפר בזה, פורסם באלון שנקרא קול ברמה, וגם בדף של הרב קניאבסקי שהרב גולשטוף מוציא בשם דברי שיח בפרשת נוח, בדיוק שנה שעברה בפרשת נוח זה סופר, הוא סיפר שבא חולה לרב קניאבסקי ואמר לו, הרב, המצב חמור ועבוד, הרופאים אמרו לי, אין להם מה לעשות איתי, אמרו לי שכנראה מסורתי, אמרו לי שאני אלך לרב, מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם, תופס ישיבה שיש לו זכות רבים, אז הרב תברך אותי, תתפלל עליי. אז הרב זילברשטיין, כך אומר לי שימי גרוס בטלפון, שהוא רצה שאני אעזור לו בסידוק אייפונים. אז הוא אומר לי שהרב קניאבסקי שאל אותו, מה יש לך? אז הוא אמר לו את המחלה. פה לא מספיק תפילות, פה צריך נס, פה צריך שינוי טבע, ניסים בשביל לצאת מזה, פה צריך מעשים, תשבור אתה את הטבע שלך, הבורא ישבור את הטבע של המחלה. פה לא מספיק סתם להתפלל, צריך להתפלל, אבל זה לא מספיק. הוא היה איש עממי, לא הבין מה זה שינוי טבע, לא שינוי טבע. הרב, אני באתי לו, אבל לא מבין את השפה שלו. אז הרב אמר לו, פשוט, יש לך מכשיר לא כשר? הוא אומר לו, כמדומני מבאר שבע, אחד המקומות בדרום, לא יודע מה זה מכשיר לא כשר. אני יודע שיש בשר לא כשר, אבל מה זה מכשיר? זה פלסטיקים, כבוד הרב. לא יודע מה זה מכשיר לא כשר אפילו. אז הרב אמר לו, תוציא את המכשיר, הנכד אמר, זה לא כשר. אתה מוכן לשבור את זה עכשיו? זה מסירות נפש, משום שהתרגלת לסטנדרטים נוחיותיים, ואם אתה משמיד את זה, אתה מקריב רצון למען כבוד שמיים. אז אני מברך אותך שאם אתה תשבור רצון, הבורא ישבור את הטבע של המחלה. רבותיי, הוא נתן את זה מיד לנכד, שם את זה בתוך איזשהו דלי מים, עשה לו תפילה את כל גופו, אחרי זה שברו וניתקו את זה, והוא אמר, עכשיו אני מברך אותך, שברת טבע, זה קשה. הוא שומע שמישהו שבר, אני מעביר לו שמות כל הזמן. איך שהוא מתלהב שמישהו יצליח להתגבר על הדבר הזה. זה מאוד קשה. ועכשיו אני מברך אותו. אחרי שבועיים, הוא עברי לגמרי. הוא היה כבר בשערי מוות. את זה שימי גרוס אומר לי, הרב, לא מספיק פה בשביל השתי בנים שלי. אני אמור להיות בלי ילדים בכלל. שתי בנות קברתי השבוע. שתי ילדות, יעלי ואביגיל. יעלי בשנה וחצי וזאת בת ארבע. האביגיל הזו. אני מפחד שנשאר גם שניים מבני הבנים ילכו לי. פשוט הוא דיבר איתי בשביל הבן שלי חבודה שלו בישיבת מיר. אז מה אני יכול לעזור לך? שאלתי אותו. אמר לי, יש לי משפחה בנתניה, ההורים שלי. יש שם קהילה, יש בעיה קשה של מכשירים שם. אתה מוכן לבוא לשם למען הילדים שלי? אמר לי, בבקשה, תארגן. מוצאי שבת הוא ארגן, כנס ענק כמו פה. ראיתי כולם מפוחדים, התברר לי שחמש דקות לפני שבאתי הגיעה ידיעה משניידר שהמצב קריטי ותוך שעות הם גומרים. והציבור שם היה נרעש, כבר שהוא היה בהלוויה, זה נכדות של הרב גוס שהוא שם בקהילה. אמרתי להם, לא הייתה ברירה, אני לא אוהב לעשות כאלה דברים, אבל כשיש פיקוח נפש עושים דברים חריגים. אמרתי, חבר'ה, לא הרופאים יחליטו ולא אף אחד, רק בורא העולם יחליט האם יהיה פה חס ושלום עוד שתי לוויות או שהם ינצלו. אנחנו אנשים מאמינים, מי שיחליט יחליט זה בורא העולם. הם צריכים זכויות, לא באנו לעשות פה מקבית, לא באנו לגייס פה $1,000 מכל אחד משום שהם מטיסים אותם לבוסטון. באנו להוסיף זכויות. אתם יודעים כמה זה חמור המכשירים הלא קשרים האלה, שימו את זה פה. אם אתם באמת אוהבים את משפחת גרוס, לא מספיק לבוא לכנס הזה ולהעמיד פנים דתיות מסכנות כאלה, כל אחד חוזר, זה לאייפונו וזה לטבלטו וזה לסמארטפונו וזה לגלקסיו. לא, אתם תבואו ותשימו את זה פה, יש פה סכנת חיים. רבותיי, תנסו, חלק התביישו, עשו בחוץ. ככה היה כנס נוסף בגבעת מרדכי ליד ישיבת חברות, שם גרים ההורים האלה, והתוצאה הייתה מסיבת הודיה של אלפים עם רופא שחוזר בתשובה. למה? אנשים עשו דברים חזקים. רבותיי, זה לא מספיק, צריך לעשות דבר שקשה, ואז אתה שובר טבע. אז הבורא שובר את הטבע של הערבי, שובר את הטבע של הסכינאי. אז ממי אני מבקש את זה? מדוקטור באוניברסיטת תל אביב שהוא נשמה שמסכנה? ממי לבקש את זה? מחבר כנסת? רק מהנשים הצדקניות שבטבען קשורות לאלוקים ונשארו טהורות וקדושות. זה מה שכותבת הרבנית, קורבן תחת קורבן, לסרוק בגדים שאינם כשרים, הרי זה כמו קורבן לקדוש ברוך הוא, ודבר זה פועל ישועות גדולות. לכן החליטו פה בכנס הזה, כולנו בעקבותיה של הרבנית קניבסקי מרדמות, להקריב בגדים שאינם כהלכה, ובכך נזכה לתוספת שמירה משמיים וליצירת חומת הגנה עלינו ועל כל יושבי ארץ הקודש. הקורבן שלך כרוך במסירות נפש, יכול למנוע קורבן בנפש. לכן תבררי בקשה על מוקדי איסוף הקרוב לביתך, ואווירי אליו עוד היום בגדים שאינם לפי גדרי הדין. זכרי, הענות מונעת אסון. יש כאן בכניסה לאולם מוקדים שלשם משליחים את הבגדים האלה. אגב, אצלי, מאז שבני חלה, והוא כבר נפטר לפני שנתיים וחצי, יש מוקד לאייפונים שבורים. עד היום, אפילו אלמנתו הצדיקה בבית וגן, הגיעה אלינו בשבת לפני שבועיים שלוש בסוכות, הביאה איתה שני אייפונים שבורים ששמו לה בדלת בבית וגן. אצלי אני אוסף אותם ומראה לאנשים שנמצאים במצבים ניסיוניים קשים. תראה, מאות מכשירים שבורים. זה הרס את החיים. זה מפתה, זה אושוויץ אמיתי, אבל זה לא נראה אושוויץ, זה נראה צעצוע, זה נראה משחק יפה, זה נראה צבעוני. תראה מה שזה גרם לאנשים. יש לי מדף ענק לעילוי נשמת בני בכורי אוריה. יש כאן מוקדים לאיסוף בגדים, פאות לא כשרות. וכשאישה לוקחת, רואה את הבגדיה, אוי, הבגד הזה, אני לוקחת את הגוף שאלוקים נתן לי, שמה עליו את הבגד הפרוץ הזה, ועם זה אני יורה באנשים, מסבקת את השגרת השם, אני גורמת סכינאות. איך אני עושה דבר כזה? בגלל הרצון שלי להתייפייף? מה זה? הרצון להיות יפה חשוב בבית, בארבע קירות. לכן, כאן יש שתי מבצעים מעשיים, ואנחנו יוצאים עם ההחלטות האלה בכנס הגדול הזה. אחד, להוסיף, יש שיעורים קיימים, אפשר להצטרף אליהם. זה לא קשה, זה פעם בשבועיים, לפעמים פעם בחודש, אבל השייכת לקבוצה הזו, זה כבר זכות להינצל. יש מקומות שעדיין אין, אזורים מסוימים בבני ברק, אפשר להתנדב לפתוח שיעור כזה פעם בחודש, מי ביתך בתפעת לחכמים, מחלקים את הספרים האלה כמעט במחיר אפסי, העיקר לומדים את הפרטים, זה מבצע מספר 1, מבצע מספר 2, המצווה שכתוב פה, קורבן תחת קורבן. אני מקריב בגד ומונע קורבן אחר. הקורבן שלי זה לתת את החצאית הקצרה הזו, לתת את הבגד על העיקר הזה שבטבעו מצמד או טריקו כזה או אחר. אני נותן את זה. וזה הקורבן במקום אותו יהודי שחס ושלום לא ידקר ולא יקרה לו שום אסון. לצורך זה הגענו לכאן. הבורא רושם את כל מי שנמצאת פה. אז נתגרו יראה השם איש על רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראה השם ולחושבי שמו. יש ספר, וכל הכתוב בספר לחיים, אומר דניאל, ינצל, זה הספר הזה, שיראה השם מקבצים יחד, והם מקבצים לא כבר שמחלקים פה הופעות ותזמורות, רק לדברי חיזוק. זה דבר שנרשם בספר מיוחד. אז נדברו יראה השם מי של רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראה השם ולחושבי שמו. אלה הנשים והבנות שנתכנסו כאן בכל העולמות כדי להוסיף חיזוק למרכבת הקדושה בעולם, וככל שיש יותר אור דוחים יותר חושך, למנוע מצב מבולי, לזעוק שסטנדרטים אלה לא מקובלים עלינו ואנחנו מוחים כנגדם, ועצם המחאה כבר מצילה. אני רוצה לסיים במה שהרב אלישיב הורה למר הדעתר של פתח תקווה, הגאון רבי ברוך שמעון סלמון זצ"ל, שראש הישיבה אצלנו אמר הדעתר לראש עוד בתי הדין, וניהל מאבק איתנים על קדושת השבת, קראו לזה קולנוע אחד, קראו לזה שם. שנה וחצי היינו עושים סעודות שבת, עולל שבת, רק 10 דקות, רבע שעה, ועומדים למחות על כבוד שמו יתברך על חילולי שבת, בעיר שיסדו אותה שליחי המעריל דיסקין. הרב אלישיב נשאל על ידי הרב סלמון, הרי זה לא עוזר, חלק הוא כותבים לי מכתבים, אמר לו הרב סלמון זצ"ל, שאני מרבה חילולי שבת, כבר שבאים כוחות משטרה שצריכים לעבוד בשבתות, וסדרנים וצלמים ועיתונאים, אני לא עוזר, אני אומרים שאני מרבה חילולי שבת, אני בא למנוע חילול שבת ואני מרבה חילולי שבת. והרב אלישיב מאוד תמך ועודד אותו בכל פעולותיו. אמר לו הרב, אמר לו הרב אלישיב, אפילו שלא תסגור את הקולנוע בכלל, עצם הבעת המחאה מונע חרון אף מלמטה, מלמעלה, כיוון שישנו כלל שאומר, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם מישהו למטה מוחה, אז הבורא שותק, ושמישהו כבר מוחה על כבוד שמו. ואם אין דין למטה, אם כולם שותקים, אז הבורא עצמו צריך כביכול להגן על כבודו, ואז זה נורא כואב. אז עצם זה שאתה עומד מול קולנוע אחד, ועומדים כמה יהודים ואומרים, כואב לנו שמחללים את השבת ומבזים את כבודו של אבינו, זה עצמו מונע חרון אף. זה עצמו כבר מטרה. המטרה הושגה עוד לפני שהקולנוע נסגר. היא הושגה בעצם זה שאנשים צועקים. לכן אני אומר, א', זה מונע סחף, ב', אם את נעמדת ליד אישה שהולכת לא צנוע, ואת מגירה דמעות, או אומרת בכאב, עצם זה שאת מביעה את אי ההסכמה, את גורמת אולי לה איזושהי מחשבה נוספת, ובעיקר את מראה לבורא, יש גם אנשים שלא מסכימים עם זה, ומאוד אכפת להם מקוות שמיים. עצם הבעת המחאה, אפילו שלא תיקנת כלום, היא עצמה מונעת חרון אף. זה נקרא, אם יש דין למטה, אין דין מלמעלה. לכן חשוב שמכאן תצא לקבוצות, ותעשה את זה בשום שכל. אם אחד מסתפק, ותשאל את הרב הצמוד לביתה, את הרב שצמוד לבעלה, למי שמתייעצים בהלכה, איך לעשות זאת בצורה חכמה? אחת הולכת עם פאה מעבר לכתף, היא הולכת עם פצצה, עם פצצה מסוכנת, הולכת עם חצאית מצמדת ואדוקה או קצרה, יש לה פצצה עליה. להבין, זה מזיק, זה מסלק השגחה, זה יוצר חילונים אצלנו, זה מסלק כל שייכות לתחושה של קדושה וטעם במצוות. להבין, את עושה מלאכת קודש. ההצטרפות והמודעות לעניין של בגד, למה נועד היופי, לאיזה יעד, הכל עושה לנו סדר בראש מההרעלה החילונית של החושך שהם מטילים בנו. ההצמדות למקור האור, התורה נקראת נר מצווה ותורה אור, ירושלים נקראת אורו של עולם, הבורא נקרא, כפי שאמרנו, מקור אור. בעזרת השם, בכוח החיזוק הגדול הזה וההיענות של בנות ונשות ישראל, נזכה עוד השנה לראות את האור הגדול שהבורא יאיר על ציון, והמשיח יגיע בקרוב ללא איסורים, בשובה ונחת, במידת הרחמים, ונהיה ראויים לקבל אותו עם כל סממני הגאולה בקרוב בימינו אמן ואמן.